שלום לכל המאזינים, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט חדי קרן. אני מוישי מקמטק, איתי אברימי. והפרק הזה הוא פרק מאוד מיוחד, כי בפרק הזה אנחנו מראיינים יזם חרדי שהקים סטארט-אפ מדהים שנקרא טריפל וייל. היזם זה אברהם אורבך, או שכמו שקוראים לו AJ, אברהם יהודה אורבך, מייסד של טריפל וייל. וזה פרק מיוחד כי האמת שהסיבה שהתחלנו את הפודקאסט זה כדי להביא סיפורים מעוררי השראה של יזמות, יזמים ויזמות ישראלים שהקימו את הסטארט-אפים הכי הכי גדולים בישראל. והקלטנו כבר קרוב ל-30 פרקים מיזמים, בין אם זה מאבות ההייטק הישראלי, מהדורות הראשונים כמו זוהר זיספל, יהודית ריכטר, בני לנדה, וגם מהדורות היותר צעירים של הסטארט-אפים החדשים יותר כמו רן זינמן, המייסד של מנדי, או עינת גז, המייסדת של פפאיה, או דניאל שרייבר של למונייד, וכן הלאה והלאה. אבל ההזדמנות לראיין דווקא יזמים חרדים, שבאמת הגיעו לסיפורי הצלחה והקימו סטארט-אפים עצומים, זאת שמחה כפולה מחופלת בשבילנו. אז גם יש פרק בעונה הראשונה של הפודקאסט שהקלטנו עם יוני לוקסנברג ואריאל קליקשטיין, המייסדים של אלמנטור. יש סטארט-אפ מדהים שהתחיל את דרכו בקמטק והפך להיות סטארט-אפ עצום וענק. והיום שוב אנחנו חוזרים על ההזדמנות לראיין יזם חרדי שגם התחיל את הדרך שלו בקמטק וגם הקים סטארט-אפ ענק. אז זאת שמחה מיוחדת בשבילנו. זה גם סטארט-אפ שאנחנו ממש ליווינו מקרוב את את כל התהליך, ממש מהימים הראשונים ביותר. אז זאת הזדמנות מיוחדת בשבילנו לשמוע סיפור של יזם חרדי שהקים סטארט-אפ מדהים, טריפל וייל, סטארט-אפ סך הכל בין פחות משנתיים, שכבר גייסו יותר מ$50 מיליון מהמשקיעים מהטובים ביותר בישראל, בארצות הברית, גם מקרנות כמו NFX, Elephant, משופיפיי הגדולה, חברה שמעסיקה כבר 150 עובדים בארבע משרדים בעולם וצומחת בקצב שהוא פשוט מדהים. אחד המשקיעים הטובים בארץ אמר לנו לא מזמן שטריפל וייל זאת החברה הכי צומחת בעולם בשנת 2022. אין עוד חברה בכל העולם כולו שצמחה בקצב כל כך מהר כמו טריפל וייל ב-2022. אני לא יודע אם הנתון הזה הוא אכן אמיתי או לא, אין לי את היכולת לבדוק אותו, אבל ככה אחד המשקיעים הכי טובים בארץ אמר לי לא מזמן. אבל בלי ספק שזאת חברה פנומנלית, סיפור מאוד מעניין, חברה שפועלת בעולמות של דאטה ואי-קומרס, בעצם האיסוף של נתונים בעולמות של מסחר אלקטרוני, והיכולת בעזרת זה לשפר את הביצועים של הסוחרים במסחר האלקטרוני, למשל אם מישהו מקים חנות בשופיפיי, בעזרת האיסוף של הנתונים והניתוח של הנתונים, מאפשר לו בעצם לעשות, לטייב את הפעילות שלו ולעשות פעילות יותר איכותית ויותר טובה ולשפר את הביצועים העסקיים שלו. תחום שהוא מאוד מעניין, תחום שהוא מאוד חם. חברה צומחת, וכפי שאמרתי, בעיקר שיזמים חרדים שהקימו כזאת חברה מיוחדת, אז זה באמת סיפור שיש לנו הרבה מה ללמוד ממנו, ואני בטוח שכל המאזינים כולנו נהנה להאזין לשיחה הזאת.
פודקאסט חדי קרן, הסיפורים שמאחורי ההצלחות הגדולות של ההייטק הישראלי, עם מוישי פרידמן, מנכ"ל קמטק.
ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט חדי קרן. היום יש לנו זכות מיוחדת במינה וכבוד לשבת עם יזם חרדי, חבר טוב שלנו, אברהם יהודה אורבך, שגם מוכר בשם באנגלית AJ, אברהם יהודה זה AJ. סיפור מאוד מאוד מיוחד, היזם של חברת טריפל וייל. AJ, מה שלומך?
מצוין, שלומי טוב.
אתה יודע שקיבלת הנחה, כי אתה בפודקאסט חדי קרן, ואנחנו לא באמת יודעים את אחד קרן או לא, אבל שתי סטארט-אפים סלחנו, בלי לבדוק את זה, אחד זה אלמנטור, אחד זה אתם, או שזה על שם העבר או על שם העתיד, אפשר לבדוק בתקשורת.
כי זה לא חד קרן, אפשר לקרוא לזה דקה קרן.
אולי זה דקה.
זה הולך להיות הרבה קרן.
אני מסכים עם מוישי כאן. אנחנו לא מתאימים לפרוטוקס חד קרן, כי אנחנו נהיה הרבה יותר מחד קרן.
בעזרת השם.
בעזרת השם. אברהם, אולי תתחיל, בוא נתחיל מהסיפור שלך, לך איתנו רגע אחורה להתחלה, איפה גדלת, איפה צמחת, איפה למדת, מה גרם לך בכלל להיות יזם?
כן, בוא נתחיל מההתחלה.
כן, הוא גדל ב-8200, הוא עשה...
לא, לא בדיוק.
טייס.
אז אומנם יש לי קצת מבטא באנגלית, בעברית שלי, אבל אני ישראלי, גדלתי כל החיים שלי בארץ. כרגע אני גר בקולומבוס, 2-3 שנים. גדלתי בארנוף, הלכתי לחיידר בוסטון, אם מישהו מכיר. לא למדנו הרבה, לא למדנו כמעט כלום. עקפתי שתי כיתות ביסודי, אז אנשים חושבים שזה בגלל שאני חכם, אבל האמת היא ש... לא היה שום הבדל בין כיתה א' לכיתה ח', מכיר מה שלמדנו, אז זה לא כל כך שינה.
בעצם גדלת בארנוף, ילד חרדי בשכונה חרדית, למדת בתלמוד תורה בוסטון, כן?
אחרי זה, בשביל שבקטן הלכתי למערבה, שזו ישיבה תיכונית, גם שם ניסיתי כמה שפחות ללמוד לימודי חול, לאמת, היה אווירה במערבה מאוד אנטי, לימודי חול, לפחות שאני הייתי שם.
מי שלא יודע מה זה ישיבה תיכונית, זה בעצם חלק מהיום לומדים לימודי קודש כמו ישיבה, וחלק מהיום זה כמו תיכון שעושים בגרות.
בוא נגיד, זה מסלול קצת חריג לרוב החרדים ששומעים אותנו, יש מיעוט שהולכים לכאלה סוגי ישיבות, אבל אתה היית במיעוט הזה.
3 שעות ביום, בסוף זה היה, אצלי זה היה בערך 1.5 שעה של לימודי חול, אבל גם כשהייתי בישיבה קטנה, למדתי 10-12 שעות ביום.
מה זה שיווי קטן?
במערבה, כן.
את הלימודי קודש בעצם.
כן, כן.
זה מה שעניין אותך, ובזה השקעת את הזמן.
כן, היה תענוג, היה ממש, ממש כיף. היה, כן.
ומשם לאיזה ישיבה עלית?
אז משם הלכתי לחברון, הייתי בחברון...
חברון בגבעת מרדכי.
בגבעת מרדכי.
ישיבת חברון המעתירה.
אותו, אמרתי אצל רב דוד כהן, אותו ישיבה שמוישי היה שמה.
כן, מורנו רב דוד כהן, כן.
כן, לא, יש לי זיכרונות מאוד מאוד טובים מרב דוד. הייתי בחברון 5 שנים, הייתי בישיבה באפולה 2 שנים, ואז הייתי גם בישיב אוניברסיטי בארץ, יש להם תוכנית הסמכה לרבנות, אז הסמכה שלהם, אז הייתי שם, למדתי איסור והתר שם, לשנה.
בעצם הייתה לך תוכנית לקבל הסמכה לרבנות ולהפוך להיות בעצם רב בישראל?
לא, 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 אני פשוט עשיתי נושן מזיקין ל7 שנים, זה אם מישהו לא מכיר אז נושן מזיקין זה...
שלום לכל המאזינים.
כבוד שלומדים בישיבות, המסכתות הישיבתיות.
כן, נושן מזיקין, כן, בו בקאמה, בו במציא, בו בזה...
גיטין, קידושין, קסובס, זיוומס, קסובס דווקא פספסתי, כי למדתי גם את בו בקאמה וגם את יוומס 3 פעמים. כי עברתי במקומות, זה היה נהדר, שתיהם...
אז רגע, אז היית במערב הזה 4 שנים, אחרי זה היית בחברון 5 שנים?
כן.
ואחרי זה עוד 2 באפולה.
כן, ואז עוד שנה...
באפולה?
אז כן, ראש הישיבה שלי במערב, רב הריס, רב דוב הריס, שהוא אדם ענק, הקים ישיבה גדולה, הוא היה הרם הכי גבוה במערב, ואז עובר לישיבה, הוא עדיין...
מקים ישיבה באפולה, ובעצם הוא אמר לך, הוא בעצם, תבוא איתי לשם.
כן, כן, אז היה כמה מעברים, אבל בסך הכל זה היה 2 שנים שהייתי בישיבה שם.
ועוד, עשית עוד שנה שלמדת איסור ויתר ב...
בסך הכל 12 שנים, בגיל 12-13 עד גיל 25, כל מה שעשיתי זה ללמוד.
הוא ללמוד תורה, ולמדת איסור ויתר, כי אחרי שלמדת נושים נזיקים, רצית קצת להכיר את העולם של איסור ויתר, יורדי...
כל החלקים?
כשמגיעים מישיבות, אז המטרה היא אף פעם לא סמיכה, אבל סמיכה זה מחייב, אתה בן 10 תובד שמיני כבר, אז צריך משהו...
שתלמד טוב, כן.
כן, אז מבחנים, מבחנים, וגם להכיר סוגיות שהם ביטול ברוב,
בוסר בחולו,
נעשים טעם, כל הסוגיות האלה הרבה יותר כיף להכיר אותם כשאתה, אז כן, אז זה מה שעשיתי.
תראה, כשאתה פה חברה של דאטה, זה מתאים כבר, נעשים טעם, ביטול ברוב וזה, לדעת מה בולט, מה...
עוד מעט נגיע לזה. אז זה בערך עד גיל 25?
אנחנו הולכים עם כמה בוטל, עם הדיסקרפטנצי, עם הפספוס לא מספיק גדול בדעת, אז זה בסדר.
יפה. ואז אתה מגיע לבערך גיל 25, ומה קורה אז?
אז התחתנתי בערך באותו זמן, תמיד היה לי רצון להקים סטארט-אפ, לא יודע למה, זה היה בטבע שלי נראה לי. אני,
כאילו מה, שמעת סיפורים, קראת
הורים
סיפורים?
שלי, קראתי סיפורים, כן, הורים שלי גם, אבא שלי היה ראש שיבה, ואמא שלי ניהלה סמינר, של אמריקאים שמגיעים לארץ שנה, בין ה...
תלמידות אמריקאיות, כן. שבאות, אחרי, בעצם באות אחרי תיכון, ואז לפני שהן מתחתנות, הן באות לאיזה שנה בארץ, משהו כזה.
ללמוד, כן, אז זה חיזוק בין תיכון לאוניברסיטה, שכן, אז הורים שלי היו entrepreneurs, בעברית יזמים, נכון?
גם אנשי חינוך מצד אחד, מחנכים, אבל יזמים בעולם החינוך.
כן, כן, למדתי משהו אחד מאוד מאוד חשוב, שישיבות זה לא עסק טוב. זאת אומרת, מבחינת...
ביזנס
זה לא עסק טוב, ומבחינת הורים שלי יש אלפי משפחות בכלל ישראל שהם, חווים את היהדות שלהם, להורים שלי, זה, מבחינת זה אין...
מבחינת העולם הבא זה עסק טוב מאוד, מבחינת העולם הזה אולי פחות.
כן, גם חלק מאוד מאוד גדול למה שראש ישיבה עושים, מה שאבא שלי עשה, זה לגייס כסף, נכון?
פאנדרייזינג.
אז אני חשבתי שבמקום ללכת לגייס כסף כדי להקים ישיבה, בואו אני אעשה כסף, ואז נקים את הישיבות.
מתום.
זה היה המחשבה של להקים סטארט-אפ,
אז התוכנית זה לעשות כסף ואז להקים את הישיבה, זה התוכנית.
כן, אבל יותר מישיבות, אבל כן.
יפה מאוד.
כן.
אוקיי, ואז היה לך בעצם תמיד את החלום הזה להיות, להקים משהו, ליזום, להיות יזם.
כן, אז היה לי את החלום הזה, אז אני, כשאתה מגיע מישיבות הכל נראה קל, נכון? בישיבה הייתי בחור די טוב, הייתי בחברון, למדתי, הייתי טוב בלימוד, נראה לי עדיין יותר טוב בלימוד.
מי שלא יודע מה זה חברון, זה אחד הישיבות הטובות ביותר, אם לא הטובה ביותר.
זה הרווארד, לא, זה הטובה ביותר.
הטובה ביותר. אני רוצה להיות פוליטיקלי קורקט, אז מישהו יגיד לך שפונוביץ' יותר טובה.
תראה, בתור חסיד, אתם לא יודעים מה קורה בעולם, הישיבות החסידיות, אז שלנו יותר טובות.
אז אני פוליטיקלי קורקט, אני אומר, אחד הישיבות הטובות.
אני אומר הישיבה הכי טובה, מה שיכול לומר אחד הישיבות הכי טובות.
והיית להיות בחור טוב, אחד הישיבות הכי טובות, אז אתה אומר, אני יכול לכבוש את העולם.
כן, אז הייתי בטוח, זה כמו, כן, ממש ככה, זה לא היה כל כך קל. אז התחלתי בגיל 25 עדיין, כשהתחתנתי, התכוונתי ללכת לכולל כמה שנים, בדיוק באותו זמן, אני לימדתי בכמה ישיבות אמריקאיות בבוקר, בתור שואל ומיישיב, אני יודע כמו שואל ומיישיב...
שואל ומיישיב, Q&A.
כולם יודעים.
Q&A, כן, כן. זה מישהו שיושב בבית מדרש ועוזר.
נויסן ונויסן, יש לזה כל מיני שמות.
כן. אז זה מה שעשיתי, ובצהריים...
שבעצם סוג של כזה, בשפה חילונית אפשר לקרוא לזה, מתרגל שעובד עם התלמידים.
בדיוק.
עונה להם על שאלות, מדריך אותה במה שהם מתקשים.
כן. ובצהריים התחלתי להקים סטארט-אפ שהתחרה עם קבוצות פייסבוק, שבעצם בנה... באנגלית קוראים את זה The Interest Network, שזה ה-Interest Graph, שזה התחומי עניין, גרף תחומי עניין.
זאת אומרת, אנשים מתחברים לא על בסיס זה שהם חברים, על בסיס זה שהם מתעניינים באותו תחום.
כן.
כולנו מתעניינים בבישול, נגיד. אז
בדיוק, בדיוק. התחום הזה, דרך אגב, הוא עדיין לא פתור. הקשבתי דווקא לפודקאסט בזמן האחרון של ביל גרלי. הוא משקיע, אחד המשקיעים הראשונים באובר, אחד המשקיעים האגדיים. כן. לפני שבועיים, הוא תם פודקאסט, שעדיין הבעיה שמאוד מאוד רוצה לפתור אותה.
מעניין.
זה הבעיה הזאת. אז הבעיה האמיתית בעולם, שאמרתי, טוב, הנה, נראה לי שאפשר, היה לי רעיון איך לפתור אותה. הלכתי לכמה...
כאילו מה שקורה היום, זה או שאנשים משתמשים בקבוצות פייסבוק, או בקבוצות וואטסאפ, לדברים יותר אישיים, אבל אין לזה התאמה למה שקורה בפועל. כלומר, אין לזה כלים ליומנים, סקרים.
לא רק זה, הבעיה עמוקה. אני למשל הלכתי לאירוע, אני זוכר בהתחלה שהתחלתי, קמאטק היה אז ממש בהתחלה של קמאטק אפילו, לא היה את הארגון.
נכון, הכל היה ממש בהתחלה, נכון.
כן, אז הלכתי לאירוע בתל אביב של סטארט-אפים, ופגשתי עוד אחד מהרנוף שבסטארט-אפים, חרדי. אמרתי, איך אני לא מכיר אותך? איך זה יכול להיות שאני חרדי שרוצה להיות בסטארט-אפים שאני לא מכיר אותך? אז זה בעיה שרציתי לפתור. איך אני יכול לקחת את כל האנשים שמתעניינים למשל בסטארט-אפים, למשל, אתם בעצם עשיתם בכמה טק, לא מבחינת טכנולוגית, מבחינת ארגונית.
ואז קראו לזה וובינג, נכון?
אז קראו לזה וובינג, אז התחלתי את זה לפני 10 שנים, אולי כמעט 11 שנים כבר. הלכתי מלא אירועים, לא ידעתי איך שום דבר הלך להתחיל את סטארט-אפ, אז הכרתי, פגשתי מישהו, יוחאי אתון, שהוא היה קו-פאונדר הקודם שלי, בחור מאוד מאוד מוכשר.
קו-פאונדר, כאילו המייסד השותף.
מייסד, כן.
השותף איתך בסטארט-אפ ההוא, כן.
אז מצאתי אותו ואמרתי, טוב, בוא נעתו, הוא היה באירוע בירושלים של סטארט-אפים, מצאתי אותו ואמרתי, טוב, בוא נעקים את זה, הוא התעניין באותו רעיון.
שזה סתם מצאת טובה ללכת לאירועים של סטארט-אפים, למיטאפים, אתה פוגש עוד אנשים כמוך, אתה שומע דברים, זה תמיד...
נראה לי זה דרך היחידה, אלא אם כן אתה מכיר, יש לך חבר שהוא מתכנת, או אתה מכיר מישהו, הדרך היחידה להתחיל נראה לי, זה ללכת לאירועים של קמאטק, או לאירועים אחרים, ולהכיר עוד אנשים טכנולוגיים, אם אתה לא איש טכנולוגי.
נכון, יוסי ורדי, שהוא מאוד מאוד עזר לנו בלייסד את קמאטק והכל, תמיד היה אומר לנו שיזמים חייבים ללכת לאירועים. הוא אמר, פעם בשבוע תלך לאירוע, אומר, אתה שומע רעיונות, אתה פוגש אנשים, זה מאוד מאוד מפרה אותך, זה מאוד עוזר לך. אז אנחנו התחלנו לעשות המון אירועים גם ליזמים חרדים, ואחרים גם היום עושים אירועים, היום יש הרבה, בין אם אתה חרדי ואתה מתעניין, בין אם אתה ערבי ואתה מתעניין בהייטק, או לא משנה, כל אחד יש לו, יכול ללכת להרבה אירועים, יש הרבה, ברוך השם, ארגונים שעושים אירועים, וזה עצה מאוד מאוד טובה לכל אחד.
אני הייתי הילד הקטן שהיה נכנס לאירוע ומשגע לכולם את הראש, אתה יכול לעזור לי עם זה, אולי עם זה, נעשה למצוא אנשים. אז קודם כל, שתי דברים, אתה לא יודע מי באירוע הצליח בסוף, אין לך מושג, אז תדאגו יפה לכולם, זה סתם עצה טובה לכל החיים.
מי בסוף יהיה יזם של מיליארד דולר, כן.
אי אפשר אף פעם לדעת, נכון? זה יכול להיות אדם ששיגע לך את המוח באירוע הזה, שכל כך מתעניין, אבל כן, מה שמוישי אמר, זה ללכת לאירועים, לפגוש אנשים, גם כשהתחלתי, לא ידעתי מה מייסד שותף מקבל, אני התחלתי, היה לי רעיון, הייתי בטוח שהרעיון שלי זה הכל, נכון, אתה מתחיל, אתה בטוח, הרעיון שלי זה הרעיון שיעשה את המיליארד הבא.
בזה שהמצאתי את הרעיון, כבר יש לי 100%, ואם אני מביא שותף שהולך לעבוד איתי, מגיע לו 2%.
זה בדיוק מה שהצעתי, הצעתי לו ולעוד מפתח, 3% ביחד, כל אחד 1.5%.
אתה אומר, אני 97%, כי אני המצאתי את הרעיון, עכשיו אתם תעבדו על זה עכשיו 10 שנים, לא משנה, מגיע לכם 1% או 2%.
כן, אז האמת היא, שמייסד שותף, שהוא טכנולוג, מגיע לו קרוב ל-50% על פי רוב. אלא אם כן יש סיבה, למה לא מגיע לו 50%? 50% זה הדיפולט, איך אומרים דיפולטיבי?
זה הברירת מחדל.
ברירת מחדל.
ברירת מחדל זה שצריכים להקים סטארט-אפ כמה שותפים, והם צריכים להיות שותפים שווים בדרך כלל, 2 או 3 או 4 שותפים, ככה זה עובד. בסוף כולם תורמים, כל אחד נותן את כל מה שהוא יכול לתת, וכולם צריכים להיות שווים, אחרת זה מייצר הרבה אתגרים.
זה עוד עצה, כשאתם מתחילים סטארט-אפ, תתחילו אותו נקי. יש כל כך, כל כך הרבה מכשולים בדרך להצלחה, אתה לא רוצה שתגיע להפעיל, בוא נאמר, יש לך רעיון שכן מתקדם, ויש לך קצת מחירות, ואתה מגיע למשקיע, והוא מסתכל על ה-cap table, זה איך אומרים cap table?
טבלת החזקות.
זה הטבלת החזקות של החברה, כמה אחוז יש לכל אחד.
כן, והוא רואה שמייסד אחד יש לו 90%, מייסד אחד יש לו 10%, מייסד השני שיש לו 10%, הוא מייסד שנצרך לחברה, כי הוא מייסד טכנולוגי, על פי רוב התשובה כבר, אז היא לא.
המשקיע אומר, זה בנוי לא טוב, השותפות הזאת בנויה לא טוב.
כן.
אין פה נטל אמיתי בחלום, בסיכוי שהחברה תצליח, ויום אחד יהיו מריבות גם, כי הוא 10% התלונן. הוא רוצה לראות מבנה שדרך סלולה רגילה, דרך המלך.
כן. אז
פגשת את יוחאי.
אז פגשת את יוחאי, ואז זה לא היה...
באחד האירועים האלה פגשת אותו.
באחד האירועים, כן. אז עבדנו בערך 2 לפני שגייסנו כסף בכלל. עבדנו על מלא דברים מאוד מאוד מעניינים, עבדנו על הדברים שעכשיו כולם משתגעים אליהם, AI
בינה מלאכותית.
בינה מלאכותית, עבדנו עליו אז כבר, כדי, אם אתה רוצה לחבר אנשים לפי תחומי עניין, בינה מלאכותית מאוד יכולה לעזור בלהבין את התוכן ולחבר אותך לאנשים הנכונים. זה הקדמנו את הזמן בהרבה שנים, מבחינת הבינה מלאכותית. שמה? הקדמנו את הזמן לא בצורה טובה. לפעמים להקדים את הזמן זה טוב, לפעמים אתה מתחיל מוקדם מדי והטכנולוגיה פשוט לא שמה ואתה נתקע.
יש תמיד טיימינג בסטארט-אפים. מצד אחד אתה לא רוצה להגיע לתחום יותר מדי מאוחר, כשכבר התחום כבר יותר מדי מבושל, אתה רוצה להיות כשהתחום הוא נוצר, ומצד שני אם אתה מגיע לפני הזמן, כמו בהרבה תחומים, לא יודע.
כמו קרשמה, כמו כל דבר, צריך לעשות בזמן.
בדיוק.
לפני הזמן זה לא מצווה, גם אחרי הזמן זה לא מצווה.
בדיוק, יפה, כמו קרשמה. יפה, אני לוקח את זה איתי, כמו קרשמה. בכל אופן, אז יוחאי ואתה עבדתם על כל מיני דברים, כן?
אז עבדנו לשנתיים בלי לגייס, הגענו למצב שהיה לנו איזושהי התחלה, שנראתה טוב, ואז הצלחנו לגייס $200,000 במשקיעים, וזה לא עזר לנו. $200,000 לקח לנו קצת כסף, התחלתי לשלם לעצמי משכורת, בוא נחזור, אז הייתי בבוקר לימדתי בישיבות, צהריים עבדתי בסטארט-אפ, אחרי זה, אחרי בערך שנה שזה, אז ב-26 עברתי פול טיים לסטארט-אפ, בלי שום משכורת, אשתי הייתה אחות במיון, אז היא פרנסה אותי, זה עוד עצה מאוד מאוד טובה אם מישהו רוצה להתחיל סטארט-אפ, יהיו מלא מלא שנים שלא יהיה לכם משכורת, גם יהיה לכם משכורת, אני בתחילה התחלתי משכורת של 5,000 שקל, דבר 5 שנים.
שגם הכסף הגיע
הכסף הגיע ממשקיעים, אבל זה שילמנו עצמנו גרושים, כי לא היה לנו הרבה כסף. משכורת
נמוכה, לא יכולת לקחת משכורת.
כן, 5,000, ממש. זאת
אומרת, אדם שיוצא לדרך של יזמות. אדם שיוצא לדרך של יזמות, הוא צריך לדעת, זו דרך קשה.
דרך מאוד מאוד קשה, ועל פי רוב, אם כבר אחרי חתונה עם ילדים, חייבים שותף, אישה שתעזור, או איש, לא משנה מי היזם.
בן זוג, כן.
בן זוג שיפרנס אותך. כי בלי זה, או שוור או שוויגר, או לא יודע, אבל צריך איזשהו, אתה לא יכול להיכנס ליזמות ולחשוב, היי, עוד חודשיים יהיה לי כסף, עוד 3 חודשים יהיה לי כסף, זה פשוט לא עובד, לפחות לי זה לא עובד ככה.
וברוב המקרים זה באמת לא עובד ככה, כן, בעצם היזם עצמו לוקח הימור, הוא אומר, אני הולך לעבוד משהו מאוד מאוד קשה, לא בטוח שמשהו הזה יצליח, אם זה יצליח, אני יכול לעשות המון כסף, אבל יש סיכוי גבוה שזה לא יצליח, ואני מבזבז פה שנים, או בלי משכורת, או עם משכורת נמוכה, וזה גם שנים קשות, זאת עבודה קשה, זה לא עבודה...
כן, הייתי אומר שיזמות, אם מישהו מצליח, אם מישהו רוצה להתחיל, אברמי אמר, מוישה אמר לי משהו, טוב, זה כמו להתגייר, נכון? אומרים, לא, 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 זה מאוד 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 קשה, אבל אם מישהו ממש רוצה, מכניסים אותו. הייתי אומר משהו חשוב, שגם אם מישהו נכשל ביזמות, אחרי כמה שנים, אם הוא מצליח להתחבר לארגון כמו קמאטק או כמו ארגון אחר, והוא עושה את השנים האלה בצורה פרודקטיבית, בצורה שהוא לומד, אם אתה פשוט נתקע באותו מקום, זה לא שווה. אבל אם אתה ממש לומד, גם אם הסטארט-אפ הספציפי שעבדת עליו לא יצליח, יש לך סיכוי מאוד מאוד טוב להתקבל לעוד מקום עבודה. זה כמו אם אתה מסתכל על ללכת ללמוד מקצוע, יזמות, זה אני מאוד מאוד מאמין שזה אולי אחד המקומות הכי טובים ללמוד איך להתעסק עם העולם, איך לעבוד, אבל כן חייבים להתחבר, אפשר לעשות לו כלום, אפשר להיות ביזמות 10 שנים ולא להתקדם לשום מקום, אז כן להתחבר לארגון כמו קמאטק ודומים אליו, להבין איפה אני נמצא, כשהייתי בקמאטק בהתחלה אני זוכר עם הסטארט-אפ, עם וובינג.
הסטארט-אפ הראשון, כן. היית במחזור השני של קמאטק.
אז אברהם, מי המתקדם, דבר איתה, כל שבוע, נו, אברהם, מה התקדם?
אני כל פעם שאלתי אותך על המחירות, ואם יש פרודקט מרקט פיט אמיתי, כלומר, האם השוק עובד, התירוץ שלי או שלך?
לא, שלי, כל פעם היה תירוץ למה המחירות לא התקדמו, ואברהם פשוט ישב לי על הוריד, וזה היה חייבים, אם אתה לא יושב עם משהו כמו קמאטק,
יש סיפור יפה, יש יזם שהיה אצלנו, לא יודע אם אני יכול להזכיר את השם שלו, לא משנה, אבל הוא יזם שהקים איזשהו סטארט-אפ, הסטארט-אפ לא הצליח, בהמשך הוא החליט לעזוב את המסלול בכלל של ההייטק, והוא למד משפטים, נהיה עורך דין, נהיה מתמחה בבית משפט העליון, פגשתי אותו, יום אחד אני קונה חלות לשבת, בוויז'ניץ אני פוגש אותו, הוא אומר לי, תדע לך שהשנה הזאת שהייתי בקמאטק, עזרה לי כל כך בחיים, היום שאני עורך דין, בבית משפט העליון, דברים שלמדתי בקמאטק, באקסלרטור עוזרים לי. איך נגיד למשל, איך להציג, איך לתת פרזנטציה, איך המון המון דברים שהוא למד שם, עוזרים לו אחרי זה בכלל כעורך דין. בסוף המסע של היזמות, אתה יכול ללמוד מזה המון המון דברים לחיים, אחרי זה כל מה שאתה עושה, זה יכול לעזור לך.
לא, 100% ספציפי לגבי מוצר, או ניהול מוצר, פרודקט, קוראים לזה באנגלית, אצלנו אנחנו מעדיפים פאונדרים לשעבר, יזמים לשעבר. כי אנחנו יודעים שיש להם את הרצון, וגם יזמים שנכשלו, יש לנו כל כך הרבה כרגע, בטרופובל בחברה, יזמים שנכשלו, או גם כאלה שהיה להם אקזיטים בעבר, זה כמובן עדיף, שכרגע יושבים בצוות פרודקט שלנו, בצוות מוצר שלנו, אז לא, זה מקום נהדר ללמוד.
יפה, אז בואו נחזור שנייה ליציר הזמן, הטיימליין, אז בעצם היית עם יוחאי, ניסיתם להקים משהו, גייסתם איזה $200,000,
לא הלך, הייתי שם עם יוחאי 5 שנים בסוף.
גם שם יש איזה סיפור מעניין, בדיוק אתמול שוחחתי עם ישראל וגשל, אם אתה זוכר אותו ממיתר לשעבר, עורך דין, ונזכרנו בסיפור הזה, שמי שהשקיע בך בזמנו, זה היה איזה, לא משקיע מקצועי.
אוי, זה היה נורא.
איזשהו משקיע, בוא נגיד, חבר או משהו, וההסכם השקעה שהוא עשה איתך, היה הסכם השקעה לא טוב, שבעצם תקע אותך, לא יכלת להתקדם בגלל המשקיע הראשון, אולי תגיד על זה איזה מילה.
אני זוכר שהבאנו לך עורכי דין שיעזרו לך.
זה גם לקח מאוד חשוב, תגיד על זה.
לקח מאוד חשוב, אז כן, לקחנו משקיעה שחתם איתנו הסכם אנטי דילול. זאת אומרת שאי אפשר לדלל את המניות שלו. עכשיו, בסטארט-אפ מה שקורה, אתה אומר, אתה מגייס $100,000 בשווי של $1,000,000, אז ויתרת על 10% מהחברה. עכשיו, כולם מבינים שכשהחברה תהיה שווה $10,000,000, ומישהו ישקיע $2,000,000, ה-20% האלה לא מגיעים רק מהמייסדים, הם מגיעים מכולם. אז הבן אדם שהיה לו את ה-10% לפני זה, עכשיו יהיה לו 8%, אבל יהיה לו 8% מ-$10,000,000, שזה שווה הרבה יותר כסף.
הרבה יותר מ-10% $1,000,000.
בדיוק.
וככה כל סיבוב וסיבוב מדלל את הסיבובים הקודמים, ככה זה עובד.
אתה גם מעדיף שיהיה לך 3% $1,000,000,000, מאשר שיהיה לך 90% מכלום. ואותו משקיע לא הבין את זה.
זה אחד הדברים, עוד פעם, ביזמות, לפעמים הדרך היחידה זה לגייס את הכסף, מבן אדם שלא מבין, או קוראים לזה כסף טיפש.
או FFF, Friends, Family.
כן, אבל הייתי אומר, אל תעשו את זה אם זה יהיה הסכם לא טוב, כי גם תבזבזו לו את הכסף, וגם תבזבזו את השנים שאתם עובדים על הדבר הזה. זה פשוט לא שווה את זה.
הלקח הוא גם ממשקיע בך, משקיע לא מקצועי, לפחות תשב עם עורך דין מקצועי שמבין בסטארט-אפים, שיגיד לך איך לעשות את ההסכמי השקעה, כדי שההסכם השקעה עם המשקיע הראשון, לא יהרוג לך את הסטארט-אפ בהמשך הדרך.
עוד פעם, זה חוזר לארגון קמאטק וכדומה, נכון? זה לא חייב, קמאטק יש עוד אקסלרטורים, אבל
אתה חייב, טובים,
חייבים לדבר, אם אתם מקימים סטארט-אפ, אל תעשו את זה בלי לדבר עם האנשים שרואים את זה כל יום, כי יש כל כך הרבה דברים שיכולים לגרום לך להיכשל, אתה לא רוצה שהדבר, כאילו, אין שום צורך להוסיף על הקושי.
בדיוק. אז בכל אופן, וובינג לא כל כך הצליח.
אז כן, אז הוובינג...
אני זוכר שעשינו איזשהו אירוע במייקרוסופט, בהרצליה, עם המון המון משקיעים, ואתה הצגת שם את הסטארט-אפ, ואמרת, אני הולך להיות מרק צוקרברג החרדי.
אני הרגשתי מתחרה במרק צוקרברג גם בישבה, אני לא יודע למה. היה לי כזה הרגשה שמרק צוקרברג לוקח לי את הכסף. לא, אני צוחק. אבל היה הרגשה ש...
עד היום אתה בתחרות איתו. אתה גם תנצח אותו בעזרת השם יום אחד.
הייתי אומר, זה יותר קינה סויפרים, נכון? מבחינה הזאת, שאתם יודעים בסטארט-אפים איך אפשר כל כך מהר. זה כמו... אני לא יודע אם יש דוגמה טובה לזה בעבודת השם, כי בעבודת השם ממש זה עבודה קשה של שנים, אין קיצורי דרך בעבודת השם, נכון? כי זה דבר יותר אמיתי, בכסף ובסטארט-אפים, או בעולמה זה, יש קיצורי דרך, ואחד מהם, כמובן זה קיצור דרך שהרבה נופלים בו, נכון? הרבה אנשים לא מצליחים, אבל אם מצליחים, ההצלחה יכולה להיות כל כך, כל כך אדירה, שבאמת זה יכול... שקנו את השכר כולם,
כן.
בסטארט-אפים. שממש אפשר...
גם בעבודת השם אומרים, יגעת או מצאת, אם אדם יגע, הוא יכול למצוא כמו מציאה, יש ככה אומרים, פתאום לקבל מהשמיים מתנות עצומות ברוחניות.
אני רוצה לתת קצת את הקונטרה לפחד הזה, שבשנים הראשונות אתה אמור לעבוד בלי מזכורת, שדרך המלך זה שאתה מנסה מוצר מאוד קטן ומאוד צר, שמיד יש לך product market fit, כלומר מיד יש לך התאמה לשוק, שאנשים, המשקיעים אומרים, וואו, אני אתן לך כסף, כמו שקרה בחברה השנייה שלך, נכון?
100%.
שתקופה מאוד קצרה קרתה עד שקיבלת את הכסף.
כן.
זה כבר השלב השני, כן.
בוא נגיד, בסטארט-אפ הראשון זה לקח כמה...
אבל עד שהוא הגיע לשם, עברו כמה שנים...
כן, אבל זה היה בסטארט-אפ הראשון. אבל הסטארט-אפ הראשון, באיזשהו מקום, הוא היה צריך להתעורר יותר מהר, היית צריך להתעורר יותר מהר ולהגיד, סטופ, אני... משנה משהו כדי להגיע למוצר.
אני מסכים איתך 100%. אני חושב גם שיש מלא דרכים ש... בהתחלה לפחות הסטארט-אפ לא חייב להיות פול טיים, הוא לא חייב להיות כל הזמן.
בדיוק.
אפשר לעשות את זה בצד, כמובן כשאתה מתחיל לקחת ולגייס, כן צריך להיות, אבל כל אחד, הייתי אומר כל אחד, לא משנה אם אתה רוצה סטארט-אפ, אם לא רוצה, תלך לאירועים, תכיר אנשים, העתיד של הכל הוא טכנולוגי, נכון?
כל העולם הולך להיות יותר ויותר טכנולוגי, כל התחומים.
בן שאוכל את כל העולם, ולא משנה באיזה תחום אתה, הייתי אומר, לא משנה באיזה תחום מישהו נמצא בו, קודם כל, כרגע, היום, עבודות שיש לך, שיש היום, הם לא בטוחים. הדבר הכי בטוח זה שאי אפשר להיות בטוח. מתוכן זה הדבר היחיד שאפשר להיות בטוח בו.
נכון.
ונראה לי שהסקיל, שזה
הכישרון, היכולת.
היכולת הכי חשובה זה ללמוד, ללמוד, ללמוד. כמו מה שאומרים בישיבות, נכון? מטרה היא ללמוד, ללמוד, לפחות בחברון ככה אומרים.
כן.
נכון להיות למדן. אז אותו דבר בחיים, וכשאתה, לא משנה באיזה תחום אתה נמצא, אירועים, להכיר, מאוד מאוד חשוב. אוקיי.
ואז נגיע לסיפור של, בעצם, וובינג לא כל כך הצליח.
כן, אז וובינג לא כל כך הצליח, לצורך העניין, וובינג מכרנו, והיה לנו מכירות, היה לנו אלפי משתמשים, אז היה שם הצלחות, אבל זה לא הלך עד איפה שרצינו, אז יוחאי עזב אחרי 5 שנים, הוא הלך להקים עוד סטארט-אפ, מכר את זה לאינטל ב-60 מיליון דולר.
שזה סתם מעניין, כאילו יוחאי עזב, נפרד, הקים סטארט-אפ, הצליח, ברוך השם, עשה אקזיט מכובד מאוד.
כן, אז ידעתי שאני יודע ידעתי שאני יודע למצוא אנשים טובים, זה ידעתי שאני יודע למצוא.
יוחאי זה היה שותף מעולה.
כמו חבורסה בישיבה, ידעתי שאני יודע לבחור את הטובים.
מה היה הסטארט-אפ של יוחאי, שתגיד ב10 שניות?
זה היה ממש כמו AWS בשביל Machine Learning, זאת אומרת,
ענן בשביל התחום של בינה מלאכותית, מידת מכונה.
בדיוק, עוזרת למפתחי בינה מלאכותית, להקים את הפרויקטים שלהם יותר מהר.
והוא הקים את זה ומכר את זה לאינטל ב-60 מיליון דולר.
כן.
אתה באותה תקופה גם עובר לקולומביה,
עדיין לא, אז זהו, אז
כשיוחאי הקים סטארט-אפ אחר והצליח, אז היה לך ככה איזה, כמו שאמרת, קינת סופרים, אמרת וואו, יוחאי מצליח, איפה אני, מה קורה איתי?
כן, ודאי, זה שתי דברים היה לי, קודם כל הייתי מאוד מאוד שמח בשבילו, זה נהדר לראות, אבל כמו אלתר בוחר שמחכה להתחתן, נכון? אתה אומר מתי היה הזמן שלי.
מתי תורי, כן.
כן, בדיוק. אז אני לא הייתי כזה אלתר בוחר בן 24, אבל אז הרגיש אלתר בוחר.
כן, כן.
בגור כבר בגיל 20 אתה אלתר בוחר.
אז בחברון בגיל 22-23 אתה מתחיל להרגיש את זה. אז כן, אז אחרי זה עברתי, אז אחרי שוובינג נסגר, המייסד שלי של טריפלוויר, אחד המייסדים זה איוון, שהיה מפתח שהגיע לעבוד בוובינג, ידעתי שאותו אני לא רוצה לאבד. נתתי שאם אני אשאר עם הצוות הנכון, וזה משהו לקח שאני לחיים שלי לקחתי מאוד מאוד רציני, ואני חושב שזה לקח סתם, אם יש לכם חברים טובים, או מישהו שאתה מכיר, או מייסד שאתה מכיר, והסטארט-אפ כרגע לא הולך טוב, והוא מייסד טוב, תמצא דרך לעבוד איתו בעתיד, בגלל שהאפשרויות, אתה רוצה להיות כמו קקרוץ', כמו ג'וק,
כן.
ג'וק שאף פעם לא נהרג.
כן.
כי ככל שאתה, אם אתה שתי אנשים וזה פארט טיים, זה רק חלק מהזמן שאתה משקיע, ואף אחד לא יכול לגרום לך לא לעבוד על זה, ואתה עובד על זה מזמנך החופשי, ואתה מנסה רעיונות אחד אחרי השני, בסוף יש
יד לשמוע. אתה אמרת ככה, אתה אמרת, איוון, הוא שהתחיל אצלך בעצם כמתכנת בוובינג, אמרת, הוא תותח, אני רוצה אותו איתי, לא משנה מה, אנחנו נשארים ביחד עד שנמצא את הרעיון הנכון, ואת הסטארט-אפ הנכון. שאגב, לקח אחד זה שסטארט-אפ מתחיל מצוות חזק. אם יש לך צוות חזק, יש לך סטארט-אפ.
זה רק צוות חזק. הייתי אומר, הרעיון הוא 10%. כמובן, צריך לעבוד על הרעיון הנכון, אבל 90%, 95% זה דשמיה, 3% האחרונים זה הצוות, ואז 1% זה שטארט-אפ.
יפה, יפה.
ממש.
יפה, ועוד נקודה שאמרת, איוון ואני נעבוד ביחד, כאילו נמצא איזה הסדר, עד שנמצא את הרעיון הנכון. נחזיק אחד לשני את היד עד ש...
בדיוק, אז מצאתי בינתיים לאיוון פרויקטים, דרך האנשים שאני מכיר, לעשות פשוט אוטסורסינג, לעבוד על מוצרים ודברים שלא לא היה לנו שום החזקה בהם, לא היו שייכים אלינו, אמרנו אקוויטי, ככה אמרו באנגלית.
כן, סתם בשביל להתפרנס, לקבל כסף ולהתפרנס.
בדיוק, אני לא קיבלתי פרנסה מזה דרך אגב, אני פשוט ניהלתי את זה כדי שאיוון יהיה לו פרנסה, כדי שאני אוכל להישאר איתו בקשר ולעבוד על פרויקטים שאני רוצה בצד איתו.
מדהים, מדהים.
ובינתיים הכרתי את חבר שלי מאקס, שהוא בעל תשובה.
שהוא תותח רציני, הוא למד באש התורה, ובחור יהודי יקר מאוד מאוד, משהו מיוחד.
כן, בחור...
משכמו ומעלה יוצא דופן.
מקס, הכרתי אותו באש, ואז הוא גם עזר לי בוובינג.
יש לו שם עברי, מקס, קוראים לו...
מקס בלנק, אריה.
אריה.
אריה, כן.
אריה מקס בלנק.
כן, אז אריה, כן, אז עוזר לי בשיווק אז, ואז הוא עבר לקולומבוס, איפה שהוא גדל, קהילה יהודית ממש נחמדה שמה, והוא התחיל לעבוד...
קטנה ונחמדה.
ממש.
ועשירה.
מטורפת, כן, יש שם יהודים, שוטנשטיין שם,
שוטנשטיין, שכולם מכירים אותו מהשס, שוטנשטיין, מהגמרות, כן.
יש שם עוד יהודי, וקסנר, אם מישהו מכיר את וקסנר.
לזלי, זה הגברת.
לא, זה מהאדם, וקסנר.
מה, של קרן וקסנר?
קרן וקסנר, כן.
אז היהודי הזה גר שם גם כן.
כן, כן.
יפה.
אל ברנדס, זה חברה ששווה כמה עשרות מיליארדים, אז גם עוד יהודי. שם, כן, קהילה יוצאת דופן מבחינת ה... כן.
ואז אתה...
מבחינת עשיית דשמיא.
כן, מבחינת עשיית דשמיא, קהילה יוצאת דופן. אז...
אז מקס חזר לגור שם, ששם זה העיירה שהוא גדל בה, כן.
והוא עבד כמה שנים, כבר איזה 7 שנים, בתחום השיווק אונליין, לחנויות מקוונות, בתוך ספציפי שופיפיי, שזה מקום שאתה יכול לבנות חנות, זה כמו בניית אתר, שמונה לך אתר, אבל מאחורי הקלעים, גם מונה לך את הניהול מלאי, ואת כל הדברים שצריך כדי לשווק.
רגע, למי שלא יודע, שופיפיי מיועדת לאדם שיש לו חנות פיזית, נכון?
לא, או... לא רק, חנות אונליין על פי רוב, לא, גם חנות פיזית.
חנות אונליין כמו אמזון בעצם?
מאדם שרוצה להתחיל למכור כיפות בצבע סגול.
כן, אבל יש את אמזון, אז תסביר מה ההבדל בין אמזון לשופיפיי.
אז אמזון כל המידע שיש לך ללקוחות שלך שייך לאמזון, זה לא לקוח שלך, זה לקוח של אמזון. אתה רק מוכר שם, אז לצורך העניין, אם יש 10 אנשים שמוכרים כיפות סגולות, המחיר תמיד יורד לאחרון. נכון, כי אנשים מחפשים את המחיר האחרון. אם אתה רוצה לעשות את עצמך מותג, נכון, והכיפה הסגולה שלי היא הכי טובה בעולם, נכון? אי אפשר לעשות את זה באמזון. אפשר לעשות את זה באתר שלך, עם עיצוב שלך, עם מסג'ינג,
עם כל הנראות שלך, כל הצורה שאתה בונה.
שופיפיי יותר דומה לאתר רגיל, אבל יש לה מאחור המנוע אדיר, שזה חברת שופיפיי.
כל הפרסונליזציה הזאת, שאתה עושה את זה בדרך ש...
בדיוק. שופיפיי חברה ענקית, לצורך העניין יש חברה ששווה 40 מיליארד דולר, זה בערך פי 10 מוויקס, מבחינת הגודל של השווי, חברה ממש...
היום 40 מיליארד,
מה, הייתה שווה כמעט 200
מיליארד, כן, עכשיו כשהשוק יורד היא ירדה, אבל היא...
אולי 60 היום.
היא חברה ענקית.
חברה ענקית.
בעצם אנשים בונים חנויות על גבי שופיפיי, חנויות אונליין, ובעצם מקס, מה שהייתה המומחיות שלו זה...
לבנות חנויות, אז חנות אחת שהוא בנה זה חנות של תיקי נשים, אוקיי? זה עשה כמה עשרות מיליונים במחירות, אחרי זה הוא בנה...
כמה עשרות מיליונים במחירות.
כן, אחרי זה הוא בנה עוד חנות, שזה היה בשביל hair braids, זה היה בשביל... איך אומרים?
קשתות?
סרט כזה ששמים על השיער?
סרט ש... כן, זה היה משהו לאשתו בשביל השייטל, בשביל הפאה, בדיוק. ועל פי, לא רק יהודות, לא רק יהודים רוצים את זה, למדנו שנישות, זה מאוד משהו חשוב, נישות באינטרנט מאוד עמוקות, יש מוצר שאתה בטוח שרק אתה ואשתך מעוניינים בו, יש עוד הרבה אנשים בעולם שמעוניינים בו.
כי בכל כדור הארץ, או בכל ארצות הברית, זה מספרים גדולים, שאתה יכול לעשות מהם כסף טוב.
אם אתה פותח חנות ברבי עקיבא, אז הקהל שלך זה רק מי שהולך ברבי עקיבא בבני ברק, אבל אם זה חנות באונליין, אז כל האנשים המשונים בעולם, שמשונים בדיוק כמוך, צריכים את הדבר.
בדיוק.
זה הסוד של חנויות אונליין, שאתה לא, אין לך גבול במחירות.
פייסבוק ועוד מקומות כאלה, יש, איך אתה מגיע לאנשים האלה דרך פרסומות? פייסבוק ועוד מכונות פרסומות כמו גוגל יודעים למצוא את האנשים הנכונים האלה, כמובן זה לוקח השקעה וזמן להבין, אבל למצוא את האנשים הטובים האלה. בקיצר.
זה מה שמקס עשה באותם שנים, כן.
אז מקס לקח אותי כדי לעזור לו לנהל את הפרסומות, הוא לימד אותי.
בעצם אתה עברת לגור בקולומבוס אוהיו, היית חבר של מקס, עברת לגור שם?
ואתה שכיר לפרסם את הקשתות של, את הסרטים לפאה של אשתו של מקס.
אני פרסמתי קשתות באינטרנט, בפייסבוק, לכל אנשים באמריקה הראו את הפרסומות שלי ושל מקס.
מדהים.
King of the Great. אחלה שאתה אלה. איך שאומרים. כן, נהדר. אז עשינו, הייתי איתו בערך 1.5 שנה, בתחום של השיווק.
ואתה לומד אז מאוד מאוד טוב, איך להגיע לאנשים, איך נראים כלי השיווק, איך נראה חנות אונליין, איך מנהלים מלאי, דברים כאלה.
הכל, איך מנהלים חנות מההתחלה ועד הסוף. ומה ששמנו לב, גם אני וגם מקס, בזמן הזה, זה קודם כל הכלים לנהל את החנות. זאת אומרת, איך להבין אם הרווחתי כסף, או הפסדתי כסף היום, נכון? כי כשאתה משתמש, עכשיו בנית חנות בשופיפיי, נכון? אתה בעצם צריך להשתמש עם עוד 5 או 6 כלים באינטרנט, כדי לנהל את החנות. 1 או 3 מהם זה פרסומות, עוד 1 זה לנהל את האימיילים, נכון? שליחת אימיילים ללקוחות שעברו, כדי שיחזרו, עוד 1 זה לנהל את ה-customer support, שזה...
שירות לקוחות.
התמיכה, שירות לקוחות.
וכל הדברים האלה נמצאים...
על החשבונות.
בדיוק, אז כל הדברים האלה נמצאים במקומות אחרים, נכון?
יש המון המון תוכנות ומערכות שאתה נעזר בהם כדי לנהל את החנות שלך.
בדיוק, בדיוק. עוד משהו שמתי לב.
פה אתה מוציא כסף, שם אתה מוציא כסף, אתה לא יודע מה מכניס לך, מה לא מכניס לך, מה עובד לך, מה לא עובד לך.
וכמובן, לא שופיפיי ולא אמזון רוצים להראות לך באמת כמה הרווחת, כי הם רוצים שתמשיך למכור. לא שתבין שאולי העסק שלך לא הולך ותפסיק לשלם להם, נכון? אז עוד משהו ששמנו לב אליו, זה כבר לפני שנתיים, שהרבה ממה שאני עשיתי ביום יום, גם מה שמקס עשה ביום יום, אפשר לייעל אותו אם נביא בינה מלאכותית, לעזור. היה לי רקע כבר אז, לפני 10 שנים, שהבנתי קצת מה בינה מלאכותית יכולה לעשות, גם אני המשכתי לקרוא על זה כל הזמן. בינה מלאכותית מצריכה מידע או דאטה. צריך שיהיה לך את המידע, ככה שהמערכת תוכל להבין מהמידע ותוכל ליישם דברים בשבילך. אז
נגיד, אתן דוגמה, אתה מפרסם הרבה בגוגל, הרבה בפייסבוק, אז הכלי הראשון שלך היה קודם כל שבן אדם ידע מה קורה לו כל דולר שהוא מוציא פה, כמה הוא מקבל בחזרה, ואז בינה מלאכותית תתחיל להבין איפה יש דברים שבולטים, מה גרם לפרסמת הזאת לעבוד, מה גרם פה לא לעבוד, אז זה גם שקיפות מבחינת מה קורה בעסק שלי, בתוך הבלגן, שתיים, איך אני יכול לייעל אותו, זה הבינה המלאכותית.
בדיוק, מתי תצטרך להזמין את המלאי הבא? נכון, על פי איך שהמחרות הולכים היום. ממש, אותו, בדיוק, 100%. אז התחלנו את TripAware לפני בערך 2 שנים.
אני זוכר שיום אחד אתה מתקשר אליי בשיחת וואטסאפ, זה היה לפני בערך 2 שנים, אמרת לי מוישי, היינו כל הזמן בקשר, כי היית אצלנו כבר באקסלרטור, בסטארט-אפ הראשון, והיינו בקשר מדי פעם, אמרת לי מוישי, הפעם עלינו על הדבר הגדול הבא, הפעם זה קורה, זה קורה, זה הדבר. והיית מרוגש, ואז אמרתי לאברמי, אמרתי לו, AJ מרוגש, יש פה עכשיו משהו גדול.
לא, זה היה, אברמי ומוישי, איך חזרתי? פשוט תמיד היה לי בראש, שאברמי ומוישי יהיו שותפים טובים, כי הרי עבדנו ביחד בוובינג.
אפילו שהכזבנו אותך, כי תכלס לא השקענו בך, ולא
לא
באמת.
לא, לא הכזבתם אותי, המוצר לא היה טוב. אני ידעתי, לא היה מה להתאכזב, פשוט כשאתה נמצא באקסלרטור, למשל, כמו קמאטק, אתה יודע כמעט לבד אם המוצר שלך מספיק טוב או לא מספיק טוב. ידעתי שזה לא מספיק טוב אז.
כן.
אז לא, אז כשהתחלנו, האמת היא שלא היה לי מושג כמה עברו ממה שיעזרו לי. זה האמת. פשוט אמרתי, הנה, אנשים שלמה לא להביא אותם בפנים מוקדם, היה אמר למוישי, למזכות מוישי, כשאמרתי לו את זה, הוא חזר עליי. זה לא היה כי הייתי יכול לשכוח מזה ולהמשיך הלאה, אבל מוישי אמר, טוב, בוא נעביר את הברמי, בוא נביא את הקרן, בוא נשאל, בוא נברר. קיבלנו השקעה ראשונית מהמשתמשים שלנו, אז היה לנו בהתחלה, מה שטוב ב-TripAware זה שאנחנו בנינו את זה.
רגע, אבל באת למוישי והראית לו שיש פרודקט מרקט פיט, מי שלא יודע, יש התאמה לשוק. כן. אנשים אוהבים את המוצר, משתמשים איתו כל יום, זה הסיפור, אני זוכר שמעני במוישי.
נגיד אולי עוד מילה, אתם בניתם מוצר בשבילכם קודם כל, שאתם בתור משתמשים הייתם צריכים את המוצר הזה, ואז אנשים כמוכם רצו לקנות כזה מוצר. הבנתם הכי טוב מה אנשים כמוכם צריכים באמת.
ואז שהוצאתם את זה, זה באמת עבד. הם באמת השתמשו ואהבו.
100%, זה משהו שאני רוצה גם לומר לפאונדרים חרדים שהתחילו, שכשיוצאים מישיבה, ואין לכם רקע בכלל בעולם ההייטק, או בעולם העשייה, בעולם האמיתי, איך שאנשים אומרים, אולי האמיתי זה לא העולם הזה.
עולם התורה זה העולם האמיתי, אבל בעולם העשייה.
בעולם העשייה, אז אין לכם הרבה בעיות לפתור. הבעיה שאני רציתי לפתור, זה בעיה של social networking, נכון? שזה כמו פייסבוק, זה בעיה שכולם מכירים אותה. הבעיה היא שהבעיות שכולם מכירים, אלפי אלפי, או מאות אלפי אנשים כבר ניסו לפתור. אז על פי רוב הם הבעיות הכי קשות. אז תמיד כדאי, לדעתי, להכיר עולם מסוים, שאתם רוצים לפתור קצת יותר לעומק. כי אצלי זה ממש עזר להכיר את e-commerce, את מחירות אונליין, ולראות את הבעיות הספציפיות. האמת היא, היום אני מפוגש בחור ישיבה, אני עדיין לא יודע בדיוק איך להסביר את הבעיה בצורה פשוטה, כי הוא לא מכיר את הבעיות שם. אז זה סתם יצא שהייתי נותן, שכדאי, כדאי.
תכיר תחום לעומק, תכיר את הבעיות, ואז תדע איך פותרים את הבעיות.
כן.
וככה יש לך סטארט-אפ.
כן.
ואז התחלתם לייצר את TripAware, שזה, ואז התקשרת אליי, אני זוכר את זה, וראינו שזה צומח בטירוף, כאילו ממש תוך,
זה עוד משהו.
ברמה של שבועות.
אברמי ומוישי, כל שבוע התקשרתי, והיה התקדמות במחירות, נכון? אז שבוע ראשון היה $1,000, שבוע שני היה $1,100, שבוע שלישי $1,300. זה מספרים מאוד מאוד קטנים אמנם.
אני זוכר שאני הכנתי את החומר שלך כדי להשקיע, הבאתי לוועדת השקעות, אז התחלתי לכתוב, זה לקח איזה שבוע, אז היום הראשון כתבתי, יש לו $2,500, ונגמר השבוע, זה כבר היה ב-$5,000. אז כשבאתי להציג לוועדת השקעות, אמרתי, תקשיב, כתוב פה 2,500, כי שלחתי את זה לפני שבוע, אבל כבר יש 5,000. כלומר, ראו שזה מתפוצץ, היה עוד משהו סימן מאוד טוב, שהמשתמשים שלך סיפרו על זה בטוויטר. שלחת צילומי מסך, איך הם עשו, וואו, תלהבו.
זה לא רק זה, המשתמשים הראשונים השקיעו גם, אז $300,000 הראשונים שהחברה גייסה, היא הייתה מהקהילה, אנשים שהשתמשו והתעניינו, זה דרך אגב, המשקיעים הכי טובים, במיוחד אם הם מגיעים בטרמס, בתנאים הרגילים של סטארט-אפים, זה להביא את המשתמשים הראשונים שלך, כי אז זה אומר שמאמינים במוצר.
נכון, צריך לשים לב שאתה מביא משקיעים שהם לא קרנות, להכריח על כמה שאפשר, שזה יהיה בתנאים נורמליים של קרנות.
לא, לא.
כי אחרת זה כמו יקרה מה שקרה פעם ראשונה.
אחרת אתה עשה את זה.
אז הלך לך, הם הלכו לך, חתמו לך על זכות השמות שלהם, גם אנחנו היינו חלק מהסבב.
אנחנו הורדנו.
בסוף זה היה סבב של $1,000,000, שאנחנו
בערך
שמנו שליש.
כן, הבאנו חצי מהסבב, הבאנו ביחד עם
המשקיעים שגם הבאנו עוד כמה משקיעים, אז בערך היה חצי מהסבב, והחבר'ה האלה היו, ועוד הם בחרו מקנדה ש...
כן, שגם השקיעו, כן.
בסוף היה סבב של $1,000,000 מכולם ביחד?
כן, אז היה סבב של $1,000,000 מכולם ביחד, זה היה... הכסף הגיע לבנק בתשבב. לא היה לי קל...
לא נעים להגיד.
לא היה לי קשה להתענות.
לא, אבל חתמנו...
שלנו גם?
לא, חתמנו לפני. חתמנו הרבה לפני, הכסף הגיע לבנק.
לשלם מותר בתשבב.
הגאולה מתחילה בתשבב, נכון?
אז הגאולה הגיעה, כאילו החתימות היו הרבה הרבה לפני זה.
כן, כן, ודאי, ודאי.
לא בתשעת הימים.
לא נגענו באב, לא, 100%, 100%, אבל הכסף הגיע לבנק.
פשוט ככה יצא שהכסף הגיע אז, כן.
אז הראונד הבא, הסבב גיוס הבא, מגיגי, שזה היה מ-NFX, שזה גם היה דרך אברהם מוישי, הגעתי לארץ לסוכות, אברהם מוישי אמר, לא רוצים לגייס אז, כי היה לנו כסף כבר בבנק, גדלנו, אמרנו, נגייס עוד כמה חודשים. אברהם מוישי אמרו, תלכו לדבר עם כמה אנשים, אחד מהם היה גיגי.
ראינו שאתה צומח בטירוף, אמרנו, אתה חייב שיכנס עוד איזה משקיע גדול לתמונה, ואתה צומח בטירוף, אמרנו, יש פה הזדמנות לעשות משהו. אתה רוב הזמן היית בארצות הברית, ואז הגעת לארץ לכמה ימים, אמרנו בוא ננצל את החלון הזה של כמה ימים בארץ, אז בסוכות לא רצינו לעבוד בכל המועד, אמרנו בין יום כיפור לסוכות יש 4 ימים, בוא ננצל את 4 ימים האלה, לעזור לך לעשות סבב השקעה, אני זוכר שעשינו לך פגישות,
בוא לא נגיד את השמות,
הכי הכי טובות, אני לא יודע אם אפשר להגיד את השמות, אבל בוא נגיד הקרנות הכי טובות שיש בישראל,
בעולם,
בעולם, יש להם נציג ב כשיש לכם פרודקט מרקפית ויש לכם סטארט-אפ שגודל, הפגישות הולכים ככה. פגשתי איתו, הוא אמר לי ש, תקשיב, אם אתה חכה עוד כמה חודשים, אולי תגייס בשווי יותר גבוה, אבל אם תיתן לי לתת לך השקעה עכשיו, אני אשקיע בתוך 24 שעות. אז זה היה...
מדהים, ואני גם זוכר שכמה משקיעים, אז תוך 4 ימים האלה כמה משקיעים רצו להשקיע בך, ואני זוכר שגם התייעצת וזה, ואמרת, גיגי, זה בן אדם שמבין את התחום הזה, ידע לעזור לי במה שאני עושה.
גיגי היה משהו שאני אהבתי, הוא גם...
גיגי לוי, למי שלא יודע, צריך לתת לו את הקרדיט.
כן, גיגי לוי, אחד המשקיעים, אתם יכולים לדבר עליו יותר.
גיגי לוי, אני אגיד שני דברים עליו. קודם כל, דמרקר הכתירו אותו לפני כמה שנים בתור המשקיע הכי טוב בישראל, זה דמרקר, נתנו לו את הכתר הזה, לא אני. הוא משקיע מדהים, והוא אדם מדהים, והוא גם הבן אדם שהקים לנו את הקרן. הקרן שלנו, שאנחנו משקיעים בסטארט-אפים, זה היה רעיון של גיגי לוי. באחד המפגשים, גיגי אמר, יש לכם אקסלרטור לסטארט-אפים, צריך להקים קרן. אמרנו לו, זה רעיון טוב, אבל אין לנו כסף, הוא אמר, אני אתן לכם את הכסף הראשון, הכסף הראשון של הקרן שלנו, שאחרי זה גדלה וצמחה, זה גם כן מגיגי.
אז אולי, גיגי אולי, יש, אולי, אולי יש הרבה סייעת דשמיא כאן.
כן.
אז גיגי, כרגע הוא מנהל איתנו את החברה, לצורך העניין, אנחנו מדברים איתו ממש כמעט כל יום, הוא עוזר לנו בהכל, הוא התעניין גם בבעיה וגם בנו, וזה מה שהיה ממש כיף לעבוד איתו, זה לא רק סתם, הזדמנות טובה, הוא ממש הבין את הבעיה לעומק. אז פרשנו את גיגי.
חייב גם להגיד שמישהו כמו גיגי, שהוא עצמו אדם שבנה המון חברות, והיה מעורב והמון חברות,
יש לו
כל כך הרבה ניסיון, כל הדילמות שיש לכם לכל אורך הדרך, יש לכם בן אדם סופר מנוסה וסופר חכם, פשוט להתייעץ איתו ולקבל ממנו.
כן, למשל, טריפוויר קיים היא ענקית, ענקית, אנחנו 150 כרגע עובדים, נכון, ב-4 משרדים בעולם. גיגי ניהל את 888, שזה 5,000 עובדים, אז כל הכבוד לגודל שלנו, יש לו קצת יותר ניסיון.
לא, גם גיגי השקיע ביותר מזה 150-200 סטארט-אפים, שרובם בתחומים של קונסומר, B2C, בתחומים האלה.
לי זה מאוד אקסים, שהיה מישהו פה שהיה מנכ"ל של חברה ענקית, שהפך גם אחרי זה להיות מנהל קרן, אז כן, 100%.
אז גיגי השקיע, הסבב הבא כבר גיגי השקיע, זה היה באותו בין יום כיפור לסוכות, כן, גיגי חתם על זה.
אז זה 3 חודשים, נכון? לפני 9 הבא, בוא נאמר, בסוף, לפני 3 שבועות, חתמנו עם כולם, נכון? בסוכות גייסנו.
רק בואי, יש את המספרים שאני זוכר, בערב 9 הבא, היה לך $50,000 הכנסות בשנה, בין יום כיפור לסוכות היה לך כבר 250, פי 5, תוך כן, חודשיים.
כן, נכון. ואז השקנו עוד מוצר, על בסיס המוצר הראשוני שלנו, שעזר לאנשים, קראו זה הפיקסל, זה עזר לאנשים להבין יותר במדויק, איפה להוציא את הכסף שלהם בפרסום, וזה עוד פעם העיף את החברה בצורה משמעותית, ואז הגענו להכנסות בשנה, של בערך... 2.5 מיליון דולר בשנה, אז זה פי 10 עוד פעם.
שתוך כדי זה עוד ועוד חנויות מצטרפות, ויש לכם...
כל זה כמעט בלי פרסום, נכון? אולי בקטנה, פשוט מפה לאוזן.
כן, פה לאוזן.
פשוט המוצר היה כל כך טוב, שהוא מכר את עצמו, כאילו כל בעל חנות, המליץ לחבר שלו, תיקח את זה גם אתה, והם לקחו את זה ונהנו מזה, והיו מרוצים מזה, וכתבו על זה גם ברשתות, איזה מוצר
מדהים. השתמשנו עם הפיתוח לצורך מרקטינג, זאת אומרת, אנחנו פיתחנו כל כך מהר, שכל שבוע הוצאנו עוד פיצ'ר ועוד משהו, שהיה ליוזר מדבר על זה, וזה פשוט עזר לנו מאוד, זה גם אנחנו חושבים דרך אגב היום, לא הסקנו עם זה, עם הפיתוח לצורך המרקטינג. אז גייסנו אחרי זה, 3, בערך 4 חודשים אחרי הקרן, אחרי הגיוס עם גיגי, גייסנו עוד סבב סיריז A, של 24 מיליון דולר.
בוא נגיד, כשאנחנו השקלנו זה נקרא פרי-סיד, אחרי זה גיגי שם את הסיד.
זה סיד זרע, כאילו.
כן, ואז סיריס A, סיבוב A, זה היה של אלפנט.
כן, כן.
שאלפנט, תגיד מילה על מי זה אלפנט, זה גם חשוב.
אלפנט, המייסד של אלפנט, שהוא גם יושב אצלנו בבורד, קוראים לו אנדי, והוא אנדי הנט, הוא המייסד של וובי פארקר, שזה חנות מקוונת של משקפיים באינטרנט בארצות הברית. הם חברה שנסחרת בנאסדק באמריקה, חברה שהייתה שווה בערך $5 מיליארד, עכשיו הם קצת פחות בגלל המצב בשוק, אבל היא כאילו החברה, אחת החברות האגדיות.
תראו יזם שהקים חברה אדירה של אי-קומרס, אחד הסיפורי ההצלחה הכי גדולים.
על משקפיים, שזה משהו שקשה למכור אותו לכאורה בזה, הוא ידע לעשות העבודה טוב, והוא אחד מהאגדות.
הוא כאילו מבין כל כך טוב בדיוק מה שאתם עושים.
את אותו בעיות שאנחנו חווינו חווה.
בדיוק.
נכון?
ועכשיו יש, בוא נדבר
יש לו קרן גדולה, והוא גם משקיע בסטארט-אפים, וזה משקיע מדהים בשבילכם. ואחרי זה היה עוד סבב, בוא נגיע שנייה, נרוץ על הסבבים.
כן, אז הסבב האחרון היה לפני 3 חודשים, לא זוכר מתי, בערך, אז עוד פעם, עוד 6 חודשים אחרי הסבב האחרון, סבב של $25 מיליון, ששופיפיי הצטרפו לסבב גם, וגם הם השקיעו. אז זה היה...
זה תמיד שאלה, חברה כמו שלכם, אתם הרי יושבים על פלטפורמה, על שופיפיי, תמיד השאלה, פלטפורמה אולי יכולה לעשות שינויים, אולי יכולה לפגוע בכם, אז דווקא זה שהם מחליטים להשקיע בכם,
זה היה חלום.
זאת אומרת שהם בעצם מאמינים בכם מאוד.
אין לנו הרבה זמן, אני רוצה שנייה לשאול שאלה.
כרגע המחירות שלנו דרך אגב, המחירות שלנו היום, יותר מהשווי של החברה שגיגי השקיע.
וואו, מדהים, מדהים. הצמיחה, בסוף אני חושב שיש פה סוד, גם גיגי אמר לנו את זה כמה פעמים, יש פה product market fit, יש פה... אתם עושים משהו שהשוק ממש צריך אותו, והשוק רוצה את הדבר שלכם, וכל עוד שלב שאתם מתקדמים, השוק רוצה את זה, השוק דורש את זה, ואתם צומחים עם השוק, ולכן גם הצמיחה שלכם, ברוך השם, היא כל כך מהירה, זה הדבר המדהים פה.
טוב, אני רוצה לשאול שאלה. בחדר ישיבות, ראיתי על הקיר, יש מגילת יוחסין של שרשרת של אדמו"רים, אתה ראית על הקיר? תצלם את זה אחר כך. שתי טורים מלאים, שאמרתי, מה קשור פה מגילת יוחסין של אדמו"רים, ואולי תגיד, האם זה גם קשור לאופי החברה או משהו כזה? או שזה... מי כתב את זה? למה כתבו את זה?
אני בעצם לא יודע, לא ראיתי את זה, אבל אני כן יודע שיושבים את זה. יש סטארט-אפים שמגייסים לפי אם היית בגוגל או היית בפייסבוק, אצלנו שואלים...
או אם היית באוניברסיטה. שואלים איזה
נכד של מי אתה. לא, באמת, אצלנו יש...
תספר על זה קצת.
יש אצלנו כמה וכמה מפתחים, לפחות 3 או 4, מנחם ארלנגר, שאבא שלו זה מקובל גדול, יש אצלנו טברסקי, יש אצלנו...
שהוא נכד של האדמו"רים מטולנה.
כן, יש לנו עוד אחת כאן שהתחתנה עם הנכד של הרבה, של הגר הרבה, היה אצלנו, נראה לי בחתונה, 10,000 אנשים בחתונה שלה. דרך אגב, משה דוד, שהוא אחד המפתחים, גם חסיד,
כן, יש פה, יש לנו פה הרבה.
הוא תכנת את החתונה של גר. זה מה שהם עשו לפני. אז לא, והאנשים האלה,
לצורך העניין, תספר, מאיפה כולם באו?
חשוב להבין שכרגע בחברה, אברהם ממש הצליחו להביא לנו לחברה, Chief R&D Officer, שהוא המנהל פיתוח בחברה, שהוא ניהל את הדאטה של ווייז, ואת המפות, אם אתם משתמשים עם ווייז, הוא בנה חלקים ענקיים מהאפליקציה. נכון, אז מבחינת נראה לי באקוס, במערכת הישראלית, ווייז נראה לי זה אחד הסטארט-אפים הכי אגדים שיש לנו.
הוא אחד התותחים של המדינה, כן.
בדיוק, אז הוא הגיע כרגע, והוא...
ליד יצחק, בחור תותח על...
ליד, נכון, ממש תותח, והוא...
ואנחנו דרך אגב הכרנו אותו, כי הוא היה עושה איתנו ביחד הכשרות של נשים חרדיות להייטק, שם הכרנו אותו, ונדמנו איזה בן אדם מדהים הוא, ואז המלצנו לך להכיר אותו, ואז... הוא גייסת אותו לחברה וכו' וכו', כן.
כן, אז ליד מסתכל על הטלנט שלנו כאן, על הכישרונות שלנו כאן, ואומר, זה פשוט, זה הזוי כמה כישרונות יש. קודם כל, אם אתם חרדים שמחפשים עבודות, ואין לכם הרבה ניסיון, אבל אתם מאוד מאוד חכמים, במיוחד אתם...
למדתם לבד.
אם אתם מתכנתים ולמדתם לבד, תשלחו לנו קורות חיים. עזוב, תשלח לאברימי ומוישית, לכמה
טק. אנחנו נביא אתכם לכאן. אנחנו הכנסנו לפה לדעתי, מתוך ה-150 עובדים לדעתי.
יש פה כמה עשרות שלנו.
איזה 50 שנכנסו.
לא 50, אבל יש פה כמה עשרות שלנו.
בוא נאמר, את העשר החשובים הכנסתם.
אבל חייב לומר, מאיפה זה הגיע, אתה אמרת לי, אז אברימי, מי שלמד לבד, אותו אני רוצה. כי זה אומר שהוא...
לא, זה ממש ככה. איוון, שהוא ה-CTO, למד לבד. עוד אחד, סאשה, שהוא חבר של איוון, גם יהודי רוסי, שבנה את הפיקסל, שזה המוצר שהעיף אותנו קדימה, 20 שנה מפתח, גם למד לבד.
אז יש לנו... כאילו אמר, הם אנשים שעבדו קודם כן בחברות יותר, בתוך פנים חרדיות, לא חברות כמו טריפל וויל.
המפתח השני שלנו כאן, קוראים לו מוישי פרומר, איך הגעתי אותו? יש לי עוד חבר שהשקיע בפריסיד, $11,000, חבר מאוד מאוד קרוב שלי, אמר לי, תקשיב, אברהם יהודה, הבחור הזה הוא הבחור הכי חכם בישיבה. אני אומר לך, הוא כמו בחור איקס, תיקח אותו. תיקח אותו, הוא כרגע אחד המפתחים הכי טובים שלנו. 4 שנים ניסיון בפיתוח, פשוט גאון. אז אם אתם ממש ממש טובים, פשוט יש לכם קורות חיים, יש לו פה באמת...
אבל השאלה אם אתה לא...
אברהם היא תמיד שאנחנו באים פה, אומר לי, פה זה חברה של נכדי אדמו"רים. ככה אברהם יאמר.
כן, היה מישהו איזה צייטן שכתב, חברת הרבי של אייניקלך, לא ראית את זה?
שם פה תחרות בין הלטאים לחסידים, אבל נראה לי שחסידים קצת מנצחים כרגע.
אבל יש לי שאלה. השאלה אם אתה חושב שאפשר לבנות חברה לטווח ארוך, שרוב די החברה הם כאלה...
אז לא נראה לי של...
לא למדו באוניברסיטה, לא עשו את הדרך הרגילה, זה מה שאני מנסה לחתור.
אני חושב שלטווח הארוך, אנחנו רוצים לבנות את אחת החברות הכי גדולות בעולם, שתעזור לכל עולם במלא דברים. אני חושב שנביא גם אנשים שלמדו באוניברסיטה וגם אנשים שלא. אז יש למשל מפתח עכשיו חדש שנכנס אחרי, שליעד מנהל של ויתם, שהוא גם...
שהוא נכד של אדמו"ר איגור.
ליעד אמר לי, 2 דקות בראיון כבר... קיבלנו אותו.
זהו, אז מה שחשוב שליעד, עבד ווייז נרכשה על ידי גוגל. אז ליעד עצמו, אינטריוויו, אנחנו אומרים אינטריוויו.
ריאיין, ריאיין.
ריאיין אלפי אנשים בשביל גוגל. יותר כרגע קשה להתקבל לטריפל וויל מאשר לגוגל. אבל, אבל, זה אבל גדול, ליעד מבין מאוד מה שאני וגם אתם רואים, שיש אנשים שלא עוברים את המערכת הנורמלית, ובצ'ופ וויל יש להם סיכוי להתקבל.
בתיכול חרדי שהוא לא היה באוניברסיטה או לא היה בצבא, אבל רואים שהוא גאון, או חרדי או חרדית, ויכול להיכנס ולעבוד פה.
יש לנו, נראה לי, יש כל כך הרבה גם חרדיות.
זה 50 סיפורים כאלה בערך.
כן, יש כל כך הרבה חרדיות כאן, שפשוט ממש כאילו חלום, מבחינת כמה שם טובות, ואני אומר גם עוד משהו,
רגע, מה היה ב-12 בלילה, אז עם היידיש, מה את...
כן, אז היה לנו לפני בערך שבועיים, היה לנו, תמיד בסטארט-אפים יש לפעמים דברים ש...
משברים, המוצר לא עובד, כן עובד.
בדיוק, בדיוק, קוד רד, אנחנו אומרים, זה ממש חייבים באמצע הלילה.
צבע אדום באמצע הלילה, כן.
אז באמצע הלילה אני מתקשר למנחם ארלינגר ולחזקי.
טברסקי.
שתיהם על הטלפון איתי, ואתה שומע, מדברים יידיש, כי להם נוח יידיש.
מתקנים את הבאג ביידיש.
ואני יושב שם בצד, אני לא כל זה שימושי.
אולי הם דיברו עליך מאחורי הגב משהו.
נראה לי, נראה לי, ותיקנו את זה, אבל...
פה אני רוצה לסיים עם השאלה הזאת שהיא חשובה מאוד. תן לי רגע את החזון של טריפל וויל. מה קורה היום ומה החזון שלך? אתה אומר, זה תהיה חברה, אתה אומר... מהגדולות ביותר. מה בעצם החזון? תסביר לי.
אז צריך להבין שזה לא כזה מסובך. אם אתה חושב על העולם הבינה המלאכותית, שזה איפה שהעולם מתקדם מבחינה טכנולוגית, המרכיב הכי חשוב לבינה המלאכותית זה דאטה. זה מידע, נכון? המכונה, כמו בן אדם, צריכה להסתכל על המידע שהיה בעבר, להבין מה יהיה בעתיד, ולהחליט איפה לשווק, כמה מלאי להזמין, איך לסדר את האתר כדי שאנשים באמת יקנו ממני, איזה מוצרים מתאים, איזה מוצרים אחרים. הבעיה הזאת היא של להביא מידע ממערכות שהם לא ביחד, נכון? למקום אחד, ואז לבנות מערכת של מראה לך את הדאטה, visualization layer, נכון? שמראה לך את הדאטה.
אתה בעצם, יש לך נגיד חנות בשופיפיי, אתה צריך דאטה לשאוב מהפרסום שלך בגוגל, מהפרסום שלך בפייסבוק. מהתוכנה הזאת צריך לאסוף את כל הדאטה, לנתח אותו.
אז אנחנו אוספים את הכל.
להציג אותו.
בדיוק, אנחנו אוספים את הכל למקום אחד, אחרי זה מראים לך את המידע בדשבורד, אנחנו אומרים דשבורד.
דשבורד, לוח מכוונים כזה.
לוח מכוונים מאוד מאוד פשוט, ואז אנחנו בונים הרבה הרבה חוכמה מעל זה, כדי לעזור לך לנהל את העסק. אז אני לא יודע מה יהיה חברה יותר גדולה, מאשר משהו שמנהל לך את העסק אוטומטית.
בעזרת השם.
אני לא יודע מה יכול
להיות. כלי שיכול לעזור לכל בעל עסק לנהל את העסק שלו בצורה הרבה יותר יעילה והרבה יותר אוטומטית, ולשפר את הביצועים של העסק כל הזמן.
ולא רק, לא רק, חנויות מקוונות זה התחלה. אנחנו, למשל, חברת אינטרנט, SaaS קוראים לזה, נכון? Software as a Service, שזה אנחנו מוכרים
תוכנה.
גם חברות תוכנה יש להם את אותם בעיות שיש לחברות החנויות המקוונות, רק הרגע אנחנו מתמקדים בחנויות המקוונות. בקיצור, מה שאני אומר זה שצ'פוואה תהיה אחת החברות הכי גדולות, ואנחנו אחרי זה ניקח חלק מהכסף לישיבות.
בעזרת השם.
בעזרת השם. אברהם, סיפור מאוד מאוד מעורר השראה ומרתק. יש לי עוד המון שאלות, אבל...
קידוש השם גם, צריך לומר.
קידוש השם עצום. יש לי הרבה שאלות, אנחנו נשמור את השאלות לפרק הבא, אני חושב שאנחנו נקליט איתך בתחנה הבאה עוד פרק.
בדק הקורא.
יש עוד המון מה לשאול, אבל הזמן שלנו הסתיים.
שכוייך.
שכוייך, תודה רבה.
תודה רבה.